ערב טוב. תמיד הזמן הזה בריטריט רגע לפני השיחה דרמה שאני שואלת את עצמי, What was I thinking? איך אפשר את כל זה לתוך זה? ואני ממש מבינה את רמן המהרשי, המורה הגדול, מבינה ורוצה גם שלימד 20 שנה בשתיקה. 20 שנה הוא שתק, אז נדנדו לו ממש. הוא לא, אבל אנחנו רוצים שתלמד. הוא אמר, אבל אני מלמד אתכם כל הזמן. לא, ותדבר, נו. זה התחיל בשאלות כתובות, אז הוא ענה, ככה זה מתחיל. פתקים. אז הוא קצת ענה, ואז הוא קצת עוד יותר ענה, ואז עוד יותר. ובאמת רציתי להתחיל עם הסיפור שלו. זה חתיכת סיפור, אבל לפני זה השם המסורתי של השיחה. על אור ועל צל, על החיים ועל המוות ועל האהבה. נראה לי שכיסיתי כבר את הכל. ואולי אמרתי מספיק. אולי אמרתי מספיק? רמן המהרשי היה נער הודי, בן 16, במאה הקודמת. אני חושבת שהוא נולד ממש ממש כמה שנים לפני המאה ה-20. היה לו ככה, הייתה לו ילדות רגילה לחלוטין, אם אפשר לקרוא לזה ככה, תחת הכיבוש האנגלי בהודו, בדרום הודו. הלך לבית ספר וכל הדבר הזה. והיה להם, ככה במשפחה הם עברו באמת אסון, אבא שלו נפטר ממחלה, והוא עבר לגור אצל הדוד עם האח הגדול, המשפחה ככה התפצלה. וכשהוא היה בערך בן 16, הוא מתאר, הוא מספר, שהוא פתאום, בלי שום סיבה ממשית, הוא נתקף פחד מוות היום. זה התחלה של happy end. הוא הרגיש שהוא הולך למות, ממש ממש הרגיש רע בגוף. לא הייתה לו שום בעיה פיזית, אבל הוא, כמו שהוא מתאר את זה, הוא פשוט ידע שהוא הולך למות. ואחר כך הוא גם התפלא למה בעצם הוא לא ביקש עזרה או דיבר עם הגדולים או הלך לרופא. הוא החליט שהוא יפתור את העניין הזה לבד. ומה שהוא עשה זה הוא עלה לעליית הגג, הוא אמר, אני אכנס בזה ראש. כנראה היו לו גלגול ישראלי או משהו. אני אכנס בזה. והוא שכב, הוא מתאר שהוא שכב על רצפת העץ. ובהתחלה זה היה, הוא העמיד פנים שהוא מת. הוא רצה לראות איך זה מרגיש למות. הוא כאילו העמיד פנים בפני עצמו. הוא היה שם לבד עם עצמו, כן? שהוא מת, אבל אז הוא אומר, באמת מתתי. ממש ממש, זאת הייתה חוויית המוות. הגוף היה נוקשה, החלוטין. והוא מתאר שהוא עבר דרך הדבר הזה שנקרא מוות. ככה זה מרגיש שמתים. הגוף לחלוטין לא מתפקד יותר, עברי החושים לא מתפקדים יותר. אבל הקונשיסנס, ההכרה, המודעות, שהוא מילה שאני אגיד לא תהיה קרובה לדבר הזה, אבל יש לנו לפחות, המילים יכולות לשדר את משהו כמו הפרגרנס, הניחוח של הדבר. הקונשיסנס לא מת. ההכרה המשיכה, הידיעה המשיכה. ניצוץ החיים המשיך גם אם לא בפיזי. וכשהוא קם סו קולד, חוויה הזאתי, פחד המוות עזב אותו לחלוטין. לתמיד, לצמיתות. כמו שהוא מתאר את זה, הוא הבין שאולי הגוף מת מתישהו, לא אולי, הגוף ימות, כל מה שנולד ימות, כל מה שמורכב מתפרק, והכל בעולם התופעות הוא מורכב. בעולם התופעות הכל מורכב ולכן הכל יתפרק, ובתהליכים שונים של הרכבה, התפרקות, הרכבה, התפרקות. אבל יש עוד משהו שלא מת. בפילוסופיה ההודית הקדומה, ואחר כך הוא המשיך ופיתח את הלימוד של אישניות, אז מדברים ממש על הדבר הזה שלא מת. כשהבודה לימד את הלימוד שלו שמוביל אל החופש, וכשהוא דיבר על הדטלס, על העל מוות, הוא עצר צעד אחד לפני. הוא לא אמר מה כן קיים, הוא אמר מה לא קיים. And it's good enough. זה הכל מבטים שונים על אותו החופש. על אותו החופש. החופש הוא רק אחד. ועדיין אנחנו חיים את חיינו מתוך נקודת מבט הרבה יותר מצומצמת ומוגבלת. כולנו. נדמה לנו למשל שמה שאנחנו קולטים בחושים זאת האמת. זאת המציאות. מציאות זה ממש המילה בעברית. מציאות זה הדבר שאותו אנחנו מוצאים. ואנחנו מוצאים דרך מה שאנחנו מחפשים. פיזיקה הקוונטית חוגגת על זה כבר עשרות שנים. ודרך מה אנחנו מחפשים? דרך ההרגלים שלנו. דרך ההשקפות שלנו. שאחת ההשקפות הכי חזקות שחוצצות בינינו ובין החופש, ודיברנו עליה המון בריטריט הזה, השקפת הסלף, השקפת העצמי. האני הקטן, המוגבל, המצומצם, שמודד את הכל לפי המידה שלו. ואותו האני הזה, או טעות הייחוס הראשונית, בטוח שהוא מנהל פה את העניינים. ודיברנו על זה הרבה בכל מיני צורות ודרכים. אז אני רוצה לפתוח עוד כמה דלתות בכיוונים שכבר הלכנו בהם, ואולי לתת עוד כמה כיוונים, עוד כמה התעמקויות. מה אם המודל שאנחנו חיים לפיו שגוי? בואו נחזיק את זה רגע, בכלל כאפשרות, שאיך שאנחנו תופסים את העולם, את עצמנו ואת אחרים, זאת טעות ייחוס. זה לא ככה. וכל מיני אנשים, נשים וגברים, מכל מיני מסורות של התעוררות, מסורת הסופית, מסורת האדווייטית, המסורת הקבלית, המון המון הבודהיסטית, האינדיאנית. הם מדברים על אותו דבר. בכל מיני שיטות אחרות, דרכים אחרות, מילים אחרות. אבל הם אומרים, אתם לא מי שאתם חושבים שאתם. חלק אומרים, אתם לא מה שאתם חושבים שאתם. אז אם אנחנו נסתכל על עצמנו רגע, בני אדם האלה שאנחנו, יש לנו את חמשת החושים ואת התודעה, ובעזרתם אנחנו תופסים את העולם, תופסים ומפרשים וחיים בתוך התפיסה הזאת, סוג של virtual reality לגמרי. יצא לכם לשחק בדבר הזה פעם? כן? פשוט לא יאמן. שמים את המכשיר הזה, ועולם שלם אחר, כיפי, משונה, נפתח בפנינו, נכון? אני שיחקתי באיזה משחק כזה אצל קרן, ארבל, יש לה את זה. כן. שקפצתי מבניינים וכאלה וכאלה וכאלה. וזה נראה נורא נורא אמיתי. זה, מה זה נראה? זה נראה אמיתי קודם כל, זה מרגיש אמיתי, הגוף מגיב לדבר הזה מאוד. קטע. וזה בדיוק אותו דבר. כמו הדבר הזה, שנראה נורא אמיתי, והגוף מגיב לזה מאוד. יצא לכם ככה לשבת במדיטציה, הכל בסדר, un-eventful, נכון? שום דבר מיוחד לא קורה, ופתאום מתוך חלום של איזה מישהו אחר, לא יודעת, מגיע איזה זיכרון של מה האקסיט אמרה לכם פעם. גמרנו. נחטפתם לגמרי לתוך ריב מטורף שלא קרה, רוב הסיכויים שהוא גם לא יקרה, אבל הוא קורה עכשיו ברגע הזה. אתם לגמרי בווירטואל ריאליטי הזה. וההורמונים משתוללים, והזעם עולה, והרצון להוכיח, והסלף נהיה שם חזק כמו בטון. ואחרי כמה זמן יש, מסתכלים עליי מופתעים? אחרי כמה זמן מגיע הרגע של חסד, הוא מאוד קשור להרבה הרבה הרבה רגעים אחרים שתרגלתם בהם. פתאום, שנייה, רגע, אני כאן. אני על הכרית מדיטציה. אני לא בתוך הריב הנוראי הזה. אני לא בתוך הקטסטרופה המדומיינת. זה היה מרק טוויין, אני חושבת שאמר, רוב האסונות האיומים בחיי מעולם לא התרחשו. מצד שני, מתרחשים דברים אחרים. כל הזמן מתרחשים דברים. זה הסיפור של הדבר הזה, ההתרחשות. ואחד מהסודות הגלויים שהבודה דיבר עליהם, כל הזמן, רק זה היה ממש ממש קשה להבין אותו, היה Events happen, deeds are done, but there's no individual doer of any deed. מאורעות קורים, מעשים נעשים, אבל אין עושה אינדיבידואלי נפרד של אף מעשה. וכל עוד אנחנו בווירטואל ריאליטי הזה, שאנחנו, זה ממש סוג של אמונה, מאמינים מאוד חזק שאנחנו היצור הזה שנפרד משאר העולם, כמו בשיר, אחד משירי הזן, Heaven and Earth are set apart. אז מתחילים זוגות ההפכים. כשהבודה לימד על זוגות ההפכים, מי יודע מה הם? מי יודע מה זוגות ההפכים? אף אחד? יופי. רווח, הפסד, הצלחה, כישלון. עונג, כאב. gain and loss. זה רווח, הפסד. תהילה ובושה. יופי. ברור שנרצה רק את הצד הימני של המקל, או השמאלני של המקל. ואז ניקח את המקל הזה, נחתוך אותו, נזרוק את החצי שאותו אנחנו לא רוצים. לא רוצים לראות במדינה הזאת, לא רוצים לראות בעם הזה, לא רוצים לראות במשפחה הזאת, לא רוצים לראות בתוכנו. בואו פשוט נזרוק את החצי הזה. נשאר עם החצי הטוב, השווה. נשאר עם האור. Good luck, מה שנקרא. והתנועה הזאת האנושית הייתה תמיד קיימת. הרצון ללכת אחרי דבר אחד ולהדוף דבר אחר. אם אנחנו מצליחים לחתן אותם בתוכנו, לא ליפול לאף אחד מהקיצוניויות האלה, זה לא שאנחנו מוצאים את עצמנו באמצע שלהם, במין חציון או ממוצע, אלא בדרך השלישית, במידל ווי, שהיא לא נקודת האמצע, אלא אופציה אחרת לגמרי של התנהלות. וכל עוד אנחנו יושבים ומסתכלים מתוך נקודת המבט הזאת של אני נפרד מ... כל תפיסת העולם נפרסת, נפרסת משם. הייתי ביפן ביוני, הייתה לי את הזכות הזאת להיות במסע, מסע רוחני, ריטריט, עם קבוצה לשם. ויפן זה אחד המקומות שהם מאוד מאוד שונים מהחבל ארץ הזה. יכול להיות שהם מאוד שונים מכל מיני מקומות אחרים, אבל במיוחד הם שונים מישראל. במיוחד הם שונים מהתרבות הישראלית. מאוד שונים. וזה היה מאוד מעניין, אני חושבת שאמרתי לכם את זה פה, כשיוצאים מהרגיל, מהמוכר, מהידוע, מההרגלים שלנו, ומגיעים למקום שהוא אחר מאוד, אז כל ההרגלים האלה שבאנו איתם מאוד ככה מרימים את הראש עוד יותר. אנחנו יכולים מאוד לראות, זאת מראה מאוד טובה, תרבות אחרת. וביפן יש להם מושגים כאלה על, בכלל, מושגים על ניקיון ולכלוך, שהיה מזיק לאזור הזה לאמץ אותם גם. למשל, אין פחי זבל בכלל. אין פחי זבל בחוץ, יש. כל אחד לוקח את הזבל שלו איתו, הביתה. ובבית הוא עושה הפרדה. נגיד, אם קונים משהו ויש איזו עטיפה, אין, זה תרבות שלמה שבכלל לא מעלה על דעתה שהיא צריכה לתת למישהו אחר לטפל בשיט שלה ובזבל שלה. אז זה מעניין, כן? בכלל, כל היחס לדבר הזה. השירותים. יצא לכם להיות ביפן? שירותים הציבוריים בשבועיים שהייתי שם, אני חושבת שאף מודל לא חזר על עצמו. עם סוגים שונים של מוזיקה, ואסלה מחוממת. והדבר הכי שערורייתי זה שהאסלה מדיחה את עצמה. מתישהו, אבל בלי ללחוץ על איזה כפתור, אז אף פעם לא יודעים מה עכשיו, איזה סוג של שירותים זה עכשיו. שצריך ללחוץ פה או שם או לא לוחצים בכלל, או שזה מזהה את חום הגוף או קור הגוף או השט יודע מה, ועניין שלם סביב השירותים. ממש, הם לא חזרו על עצמם, זה היה חתיכת דבר. והכל עם צלילים ועם מוזיקה, רק כדי לא לפגוש את התוצרים שיוצאים לנו מהגוף והם נחשבים הצל, נכון? שוכחים שזה הופך לקומפוסט. אבל רגע לפני שזה קומפוסט, לא, 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 לא. בוא נחביא אותם במוזיקה, בריחות סינתטיים, באורות, בלא יודעת מה. ויש מושג כזה, שהם אומרים אותו המון המון כזה בשפה, שנקרא קוואי. קוואי, התרגום של קוואי זה חמוד. אז הם אומרים על הכל חמוד. זאת אומרת, על דברים שהם חמודים. אז יש מלא דברים חמודים ביפן. מלא 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 בובות קטנות, יש חנויות שלמות שנכסים אליהן. שמים כמה ינים ומגרילים, הם ממש מכורים לזה, כמו מכונות מזל כזה, אבל מה שיוצא, יוצא איזה מין, כמו ביצת הפתעה, עם איזה צור קטן מטופש מפלסטיק, לא יודעת, משהו, מלא מלא סוגים כאלה. הכל זה קוואי, הכל כזה חמוד, הכל כזה נקי, הכל כזה אסתטי. והכלבים שלהם, יש שתי כלבות, מנג'ו וטרה, השם ישמור אותן, שוגעות לגמרי, גדולות, מלאות חיים, ככה הם כלבות חווה, זה ככה אוהבות לריב אחת עם השנייה, וככה, קיצור, בלגניסטיות רציניות, מתוקות אש, ושם ראיתי מה ההבדל בין מה שאני חשבתי שזה כלב, ובין הדברים הקטנים שראיתי שם, מין כלבים עם נעליים. אשכרה, נעליים קטנות, קוואי. הלכנו שם וכל הזמן היינו במנטרה כזאת, קוואי, קוואי, קוואי. הכל מתוק, הכל ורוד, הכל יפה, הכל אסתטי. הכל אור, הכל אור, הכל אור. איפה הצל? איפה הצל? די מהר הצל התחיל להתגלות. הסתבר, למשל, שבחנויות האלה, בחנויות שמוכרים את הכלבים, כלבלבים הקוואיים, המתוקים האלה, גורים קטנים של גזעים שאי אפשר בכלל להגיד את השם שלהם, והם באמת הצליחו להחליא אותם בצורה כזאת שהם יפרטו על כל מטרי המתיקות. אם עובר כמה זמן והגורים האלה מתחילים לגדול ואף אחד לא קונה אותם, מוצאים אותם להורג. לא מוסרים אותם למישהו או לשלטר, למקלט, לכלבים. פשוט זה כבר לא קוואי יותר. צל. והרבה פעמים אנחנו במסע שלנו, במסע הרוח שלנו, בתרגול שלנו, בחיים שלנו, באופן מאוד טבעי אנחנו נרצה ללכת אחרי מה שמתוק, מה שיפה, מה שכיפי, מה ש... ולשים בצד, לשכוח מלא להתייחס לאזורי הצל שלנו. אז אני רוצה להגיש על מגש יפני כזה, שיש בו המון המון מנות, את התמונה שהיא מורכבת. ואיך אנחנו כבני אדם בעולם מוכנים לפסוע עמוק אל תוך היער הזה שאנחנו. שיש פה גם, יש בו גם אור וגם צל. ושאנחנו מוכנים להסתכל בעין אמיצה על החלקים שלנו שהם עדיין לא מבושלים היטב. על המקומות בתוכנו שהם בפרוסס, הם עדיין בהתפתחות. עדיין המבט שמה לא בהיר. עדיין יש קיבוץ, עדיין יש את מה שהבודה קרא לו greed, hatred and delusion. שלושת הרעלים, בהרכבים שונים. כששלושת הרעלים האלה נמוגים סוף סוף בנו, זורח אור גדול, שהוא לא רק אור, שיש בו הכל, שהוא אור חושך והוא שלם. תכף נגיע לזה, אולי. אבל עד אז, במינונים משתנים, בהרכבים משתנים, עבודת החיים שלנו היא לא לדלג על. אמר, אני חושבת שאמר את זה יוג'ין גנדלינג, זה שהמציא את השיטה הזאת של התמקדות, הוא אמר, אתה לא יכול ללכת יותר מהר מהחלק הכי איטי שלך. ולכל מקום אנחנו לוקחים את עצמנו איתנו עם כל מה שיש בנו. והרבה פעמים העבודה המדיטטיבית מפגישה אותנו עם עומק הפצעים שלנו, עם המקומות הכי אנושיים שלנו, עם ההיסטוריה שלנו ועם הביוגרפיה שלנו ועם האופן המסוים שבו הפסיכולוגיה שלנו מחוותת. ויש הרבה עבודת נשמה לעשות במקום הזה, הרבה עבודת לב, הרבה עבודה פסיכולוגית, זה לא מילה גסה, להפך. מה שעוזר, איך אנחנו מוכנים לפגוש את כל החלקים שלנו, גם את אלה שאנחנו מגנים ושופטים ושונאים ושמים בצד ו... לתת להם לצאת החוצה מהצללים, לתת להם להגיע אל האור, להיוודע, להיות נודעים. מה שגלוי באור הופך לאור, אחד המשפטים של אחד הקדושים הנוצרים לפני כמה מאות שנים. מה שנגלה לאור הופך לאור. זה החומרים שלנו, זה חומרי החיים שלנו. אז אני אומרת את זה, ותשימו לב ככה לדילוגים ולרקמה הזאת שאני עושה אתכם כאן ביחד, כדי לא לעשות spiritual bypass, לא לעשות קפיצה, לא לעשות עוקף קלקיליה, וככה, בואו לא נסתכל מה יש מהצד השני של החומה, כי יכול להיות שיש שם בני אדם, מה נעשה עם זה? גם בתוכנו, איפה המקומות שבהם אנחנו ממדרים, שמים חומה, לא רוצים לראות. אי אפשר ללכת יותר מהר מהחלק הכי איטי שלנו. כדי לחיות את הפולנס שאנחנו בעולם, אנחנו נזמין את עצמנו לפגוש את כל החלקים, עד כמה שאפשר. או good enough, מספיק חלקים, ככה שהאינטגרציה שנולדת מתוך המפגש הזה, תיקח אותנו הלאה. וזה ריקוד מאוד מעניין בין הפרסונלי והלא פרסונלי. בין הסלף הקטן והסלף הגדול. בין האגו והנוט סלף, בין תשומת לב יפהפייה לכל תנועה פנימית שלנו, ובין להחזיק את הידיעה שאנחנו לא מזג האוויר, כמו שאומרת פמה צ'ודרון, אנחנו השמיים. ולא לוותר על אף אחד בריקוד הזה. הריקוד הזה כולל את הכל. אז אם אני חוזרת לאור ולצל, נקודות של השקפה. אור וצל הם הרי יחסיים אחד לשני. נכון ולא נכון, הם יחסיים אחד לשני. ואחד מהימים האלה ביפן, עברנו דרך מקדש גדול, ואחד הדברים המדליקים בתרבות הזאת זה שקודם כל יפן זה מקום שהוא משהו כמו 70% יער. זה מטורף, זה ממש ממש ירוק. ויש להם אהבה מאוד גדולה למה שצומח. ובמיוחד לעצים גדולים, ושם עצים עתיקים, עתיקים, עתיקים. מי שמכיר את הסוג שנקרא גינקו בלובה, יש אותו גם בארץ, זה עץ שצומח מאוד מאוד לאט, והוא בין הכי קדומים בכדור הארץ. והם כל כך בתשומת לב לגיזום המיוחד הספציפי של האורנים והבונסאי והעץ הזה. וחלק גדול מהתרבות ומחיי הרוח שמה קשורים ישירות לאסתטיקה וליכולת לראות יופי. יכול להיות שאתם עם יפן גמרתם אחרי הסיפור של החנות חיות. אז אני מזמינה אתכם דווקא כן, להיכנס חזרה ליופי ולאסתטיקה ולהבנה הזאת של מה יופי עושה לנשמה שלנו כבני אדם. לומדים שם 4 שנים להיות גננים בגן כזה. אז הגננים עובדים כמו בסיפורים של אליסה בארץ הפלאות, הם לבושים בלבן, עם כפפות והם גוזמים והכל כזה. מדויק, מדויק, מדויק. כל עלה, כל ענף, זה הכל מין עבודת אומנות כזאת שמכל זווית שתלכו בה בגן, יהיה מין נוף אחר, נשקף. כל כך הרבה תשומת לב. בואו נתאר לעצמכם מה קרה שהגיעה קבוצה של ישראלים. אני אספר לכם מה קרה. אנחנו עוברים בין העצים הגדולים שגזומים בקפידה שכל עלה, כל עלה מקודש. ואיתנו בקבוצה, זה ריטריט, כן, זה גם לומדים ומתרגלים מדיטציה ודרמה וזה, ויש שם ילדה צעירה בת 70 ומשהו, שנפעמת מהעץ המאמן וחייבת, חייבת, חייבת לגעת בו וחייבת, ופתאום אני רואה אותה עם ענף ביד. המדריכה היפנית כמעט מבצעת חרקירי. נשמטת לה הלסת, אומרת לה, בלי השם, מה עשית? זה נורא יפה, תראי. תכניסי מהר לתיק. שלא יראו. נגשות של. ואיך יש את המתח הזה בין להחזיק את האסתטיקה הזאת עד הסוף שלה והמחיר שלה. מול יאללה תרבות שלנו, כן, יהיה בסדר. והמחיר של זה, האור והצל, האור והצל, כל מקום. אז מה מבקשת מאיתנו עבודת האור ומה מבקשת מאיתנו עבודת הצל? ולכל עבודה, גם עבודת האור וגם הצל, יש לה אור וצל משלה. אני רק אגיד במילה על עבודת החקירה שלנו, של הדפוסים שלנו, של ההיסטוריה שלנו, של איך אנחנו יכולים לשנות את ההשקפה שלנו, יש לה ערך מאוד מאוד גדול, והצל שלה הרבה פעמים יכול להיות הזדהות יתר עם הסיפור שלנו, עם הביוגרפיה שלנו, עם ההיסטוריה שלנו, עם מי שאנחנו חושבים שאנחנו. הסלף מטיל צל מאוד גדול. ואנחנו גדלים ומתובנתים לתוך מין תרבות כזאת שאומרים לנו כל הזמן מי אנחנו. ואנחנו מאמינים לזה. ואז אנחנו גם הולכים ומחפשים את מי שאנחנו בדעות ובמבטים של אנשים אחרים. Collecting other people's opinions on us all the time. ומה יכול להתאפשר אחרי שאנחנו מכירים היטב? אף פעם אי אפשר עד הסוף, אנחנו אינסופיים, אבל good enough, מכירים היטב ולעומק את הדבר הזה שנקרא אני, עם כל הרבדים שלנו. מה יכול להתאפשר שאנחנו מניחים לזה? אולי אפילו מסיטים אותו הצידה. מסכימים לשחרר, לוותר, להרפות, להניח את האחיזה במי שאנחנו חושבים שאנחנו. אני אקרא באנגלית קטע מתוך דון חואן קסטנדה, שמדבר על איש הידע. A man of knowledge lives by acting, not by thinking about acting, nor by thinking about what he will think when he has finished acting. A man of knowledge chooses a path with heart and follows it. And then he looks and rejoices and laughs. And then he sees and knows. He knows that his life will be over altogether too soon. He knows that he, as well as everybody else, is not going anywhere. He knows because he sees that nothing is more important than anything else. In other words, a man of knowledge has no honor, no dignity, no family, no name, no country, but only life to be lived. בואו נשמע את המילים האלה, לא דרך מה שאנחנו חושבים על מה זה אומר, אלא דרך השמיטה המוחלטת של ההזדהויות. מה זה אומר בשבילנו? להיות אנשים ללא כל אלה. שהמשפחה שלנו לא מגדירה אותנו, והמקצוע שלנו לא מגדיר אותנו, והארץ שלנו לא מגדירה אותנו. והאמונה הדתית שלנו לא מגדירה אותנו, והאמונה הפוליטית שלנו לא מגדירה אותנו, והג'נדר שלנו לא מגדיר אותנו, והנטייה המינית שלנו לא מגדירה אותנו, והמראה שלנו לא מגדיר אותנו, ואפילו מה שאנחנו חושבים על עצמנו לא מגדיר אותנו. אנחנו בבת אחת צונחים לתוך מקום שהוא אינסופי. ועל זה בדיוק דיבר הבודה כשהוא דיבר על איכויות הלב. ופה אנחנו פוגשים ככה, eyeball to eyeball, את הצד השני של הריקות המבורכת, וזאת אהבה. כשהבודה דיבר על איכויות הלב, על אהבה, על חמלה, על שמחה, הערכה, ועל איזון פנימי עמוק, הוא קרא להם measureless, boundless. אין להם גבולות, הן חסרות שיעור, חסרות גבול. האיכויות האלה, שנמצאות בנו כל הזמן, כל הזמן, ולפי אחד המודלים הם כמו פוטנציאל שאנחנו משקיעים, משקיעים, משקיעים ואז הן גדלות בנו, ולפי מודל אחר, מבט אחר, הן קיימות בנו בשלמות. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, מודל השכבות, להזיז הצידה את מה שמיותר, את מה שמפריע לראייה הצלולה שלנו, את הדברים כפי שהם. השמש כל הזמן שם. גם אם אנחנו מרימים את הראש ורואים ענן. ענן מול שמש זה לא כוחות, אבל מהמקום, מנקודת המבט הספציפית שלנו, הענן מסתיר את השמש. אנחנו לא יכולים לראות. אבל מה אם נסכים לדעת את הדבר הזה, שהחופש אין לו שיעור, אין לו גבול, ולא רק שהוא זכותנו המולדת, הוא גם נגיש לנו יותר מנגיש. כי קרוב אליך הדבר מאוד, כי בפיך הוא ובלבבך לעשותו. כתוב איפשהו, בתורה. יותר קרוב מקרוב. המחשבה והסיפור וההשקפה והוויו וכל הדבר הזה מספרים לנו, ממשיכים ומספרים כמו הטלפרינטר הזה, סיפור עלינו, על אנשים אחרים, על העולם, וכל אותו זמן המציאות האמיתית היא אחרת לגמרי. חופש גדול. חופש שכולל בתוכו את התנועות היפהפיות, הבלתי נפרדות, היין יאנגיות של חיים במוות, צמיחה וכמילה, סגסוג והתקמפסטות. כל הזמן, בלי זה אין את זה, בלי זה אין את זה, בלי זה אין את זה. וואו, איזה ריקוד, איזה ריקוד. No problem. ראי, אומר יהודה עמיחי, כשם שהזמן איננו בתוך השעונים, כך האהבה איננה בתוך הגופים. הגופים רק מראים את האהבה. וכשאנחנו מסכימים ומסכימות, כמו להסתרע בתוך האיכות הזאת, היא הולכת לכל הכיוונים, לכל הכיוונים, היא הולכת אלינו פנימה. היא הולכת החוצה. אין לה שיעור, אין לה גבול. היא רוצה to take care לכל מה שקיים. השמש רוצה לחמם באופן שווה ולתת מהאור שלה באופן שווה. ואז אכפת לנו מהעולם ואכפת לנו מעצמנו. והכיוון הוא כל הזמן גם וגם. אנחנו חלק מה. אנחנו לא נפרדים ואכפת לנו שנכחדו חיות הבר. אכפת לנו שאין יותר נמר תסמני, אין יותר צפרדע זהובה מקוסטה ריקה, יונת בר בצפון אמריקה, כולם מילים שנכחדו. זה מכאיב. אכפת לנו. אכפת לנו מהגורל של היצורים שהם אפילו אולי רחוקים מאיתנו בדיוק בקצה השני של. ועדיין, כשהלב ננגע והלב נפתח, הכל כלול בפנים. ואהבה מתחילה לחבר את כל הקרעים, ואת כל מה שהתפצל, ואת כל מה שנפרד. והיא כמו אוספת את הכל תחת הכנפיים שלה, והיא לא אישית, והיא מאוד אישית. ואנחנו כלולים בתוכה, והיא בנו. It becomes life living life. Life takes care of life. יש שיר נורא יפה של ריימון קרבר, תרגמתי אותו קצר, גם באנגלית וגם בעברית. And did you get what you wanted from this life, even so? I did. And what did you want? To call myself beloved, to feel myself beloved on the earth. האם קיבלת מה שרצית מהחיים האלה בכל זאת? אני קיבלתי. ומה רצית? לקרוא לעצמי אהובה, להרגיש את עצמי אהובה, עלי אדמות. אז אני מזמינה אותנו למסע הזה, שהוא מאוד אישי ופרטי ופרטיקולרי, לבודי מיינד הייחודי הזה שאנחנו. To call myself beloved. וואו. ומאיתנו לעולם, כי אהבה היא אף פעם לא a private matter. כשהלב נפתח, הוא נפתח גם פנימה וגם החוצה, וכל הפנים והחוץ וכל זוגות ההפכים האלה פורסים ונושרים, ולא אכפת להם ההפרדות האלה שקיימות רק בתודעה הקטנה שמוסתרת על ידי הסלף. והכל נמס. אל תוך הדבר הזה.
שיר שכתב דרק ווילקוט ותרגמתי.
יגיע הזמן בו בהתרוממות רוח, תברכי את עצמך כשתגיעי לדלתך שלך, במראה שלך, כל השתקפות תחייך, בקבלת הפנים של השנייה, ותאמר, שבי כאן, אכלי. את אוהבי בשנית את הזרה, שהיא את. תני יין, תני לחם, החזירי את הלב שלך לעצמו. לזרה שאהבה אותך כל חייך. ממנה התעלמת כדי לתת תשומת לב למישהו אחר, זו שמכירה אותך בעל פה. הורידי את מכתבי האהבה ממדף הספרים, את התמונות, את הפתקים הנואשים. קלפי את ההשתקפות שלך מהמראה ושבי. חיגגי את חייך. אז אני רוצה להזמין אותנו לחגיגה הזאת שקורית כל הזמן, ואנחנו יכולים להצטרף אליה. אור וצל, חיים ומוות, ומעל הכל אהבה. פשוט אהבה. בואו נשב עם זה רגע, כמו שאתם. כמו שאתם. והבודה אמר לבהיה, כשאתה, בהיה, תתרגל, שבנראה ירק נראה, ובנשמע ירק נשמע, בנחשב ירק נחשב, ובנודע ירק את הנודע, אז אתה בהיה, לא על ידי זה כך, ואז אתה בהיה אינך שם, ומכיוון שאתה לא שם, אז אתה בהיה אינך כאן, לא מעבר לב ולא בתווך בין השניים. אכן זה בהיה, סוף הסבל, היכן שמים, אדמה, אש ורוח, אין להם אחיזה. שם כוכבים אינם זוהרים והשמש אינה זורחת. הירח אינו קורן, אבל החשיכה אינה נודעת. כאשר בעל הידיעה העצמית, החכם, החכמה, משוחרר, מצורה ומאי צורה, מאושר ומכאב. תודה על ההקשבה. Please go and love.